Magdalena, ligá a o fos da Viviana, e tu cache.
שלום וברכה, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, פרשת שלח, ספר במדבר, ואנחנו כמובן עוד בפורמט הזה, מרחוק, בלי קהל, מודיעים כרגיל ליהודה גרובייס ודיני גרובייס, היה שווה לחזור לארץ רק כדי לחזור לעבוד איתכם, על השידור הזה ועל הכל. תודה לקרן דניאלי שמאפשרת לנו את השידור הזה בפייסבוק, ביוטיוב ועוד. תודה לארגון המזרחי כמובן, לישיבה יוניברסיטי, ולמעצבים שלנו, ג'וני ליפצר ולישב המוסטוביץ' על המצגת. אנחנו מתחילים עם כמה הקדשות שלכם. השיעור מוקדש לעילוי נשמת סבתא של אסתי, שמאזילה לנו. אסתי מבקשת להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבתא, אליזבת צירל בת פרל פנינה, ניצולת שואה, נפטרה מהקורונה בגיל 97, תנחומנו. שאול מקדיש את השיעור לעילוי נשמת אביו, משה בן שאול, תנחומים. כמו כן, השיעור מוקדש לעילוי נשמת דיאנה בת אשרף טורן, דיאנה יקרה, במשך תקופה קצרה, הייתה מהמתרגמים של החלק היומי לפרסית, הטקסטים שאני מוציאה באופן קבוע, הייתה מהמתרגמים לפרסית, ולצערנו הלכה לעולמה. רוזה בת מרים, יוסף בן שייה וויקטור בן חוטה, כמו כן, להבדיל, לרפואה שלמה, נקדיש את השיעור לרפואת ראובן בן אסתר, תמיר חי בן אילנה ורומיאל קינן, דובי בן לולה מינה, שולמית חיה בת יהודית, המורה היקרה מנתניה, יתי בת שרנה, רחל בת רוזה, מזל מלי חיה בת דליה דולי, בת שבע בת חנה, יוסף בן חיה ביילה, אריאל בן דיה ויונה טייה בן ורדה, אבא של דוד טייה, אחד המאזינים הוותיקים שלנו, וגם מזל טוב, ישעיהו לוין, מברך בהפתעה במזל טוב את רעייתו, סיוון, לרגל יום הולדת ה-40, אז יש לנו יום הולדת באותו חודש, מזל טוב סיוון, ונשמח לעדכן כאן בהרבה יותר שמחות בעזרת השם בשיעורים הבאים. אחת הפרשות המרתקות בפנינו, אני חושבת שצריך לקרוא אותה כל שבוע ואת הפרשה, כלומר כל שבוע יש פרשה, נקרא אותה, את פרשת שלח צריך לקרוא בפרט בעידן שלנו, עידן הפייק ניוז, עידן ההשפעה התקשורתית, עידן הרשתות, כמה עוצמה יש בפרשה הזו כל שנה מחדש, להתקל בסיפור הזה בספר במדבר, סיפור המרגלים, שלח לך מרגלים, בהתחלה בעצם משה שולח אל הארץ, נעשה תקציר אולי של העלילה, שולח 12 מרגלים, זאת שאלה, האם הוא קיבל ציווי לשלוח, או אומר לו הקדוש ברוך הוא, רק כי אתה רוצה, רק כי אתה לא בטוח בארץ הזו, או העם בעצם לא בטוח, משה בטח היה בטוח, רק כי העם צריך, אז תן להם את הסייפטי הזה, את אמצעי הבטיחות, תשלח את המרגלים. בכל אופן יוצאת קבוצה מובחרת ביותר, סיירת מטכ"ל הרוחנית של העם, הנציג של כל שבט, והם חוזרים, אכזבה גדולה. 10 נגד, 2 בעד. הרוב קובע בדמוקרטיה, הרוב לא תמיד צודק, כשמדובר בהכרעות רוחניות, תרבותיות, הרוב טעה, ורוב העם הלך אחרי הרוב הזה, ועל כן, בגלל אותה בכייה באותו לילה, חטא המרגלים המשיך ללוות אותנו 40 שנה במדבר. הסיפור הזה הוא לא תקלה חד פעמית, הוא לא פשלה או נפילה באותו הלילה, אלא חטא שיש לו עבר, הווה ועתיד, עד היום כתוב בכל מיני מקורות, שחטא המרגלים הוא חלק מכל חטא שלנו עד היום. מה היה בו, מה התקלה? ואיך אפשר כמובן לתקן, למחוק את מה שהרב קוק קרא, זוהמת המרגלים, זו הייתה זוהמה. מה קרה שם ואיך אנחנו יכולים חלילה לא ליפול לאותם בורות. בואו נתחיל בהגדרה של בכלל רשע, כן, הגדרה חדשנית. בדרך כלל רשע זה אחד שרואים עליו שהוא רשע. זה תמיד מצחיק אותי איך בהגדה של פסח מציירים את הרשע כרשע. לא, הרשע יכול להיראות כמו הצדיק, חיצונית, זה קשה מאוד להבין מי הוא האדם, כהורים אנחנו יודעים כמה זה חשוב לילדים לפעמים להגיד, שמי שנראה צדיק, לאו דווקא צדיק, ורשע זה הגדרה חמקמקה, מה זה רשע? אחד שעושה מעשים של רשע, זה בוודאי. אבל הפרשה מתחילה בהגדרה מהפכנית לגמרי לרשע. שימו לב, זה קורה ממש כבר בהתחלה. רשי, והרשי הראשון בעצם על הפרשה שלנו, על פרשת שלח, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. בואו רגע נזכיר את העלילה, אוקיי? פרשה שעברה, בעלותך, סיימנו בסיפור עצוב מאוד, אפשר לקרוא לזה בהורידך, לא בעלותך, סיפור עגום ביותר. מרים צרת, לשון הרע, מרים מדברת על משה, על האישה הכושית שלקח, על ציפורה, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל בכל אופן היה שם חטא בדיבור, והדבר הזה גורם לצרת אצל מרים, לתפילה של משה, כל העם מחכה לה שתבריא מאותה מחלה או מאותו עונש על לשון הרע, צרת ומוציא שם רע או מצורה, זה בעצם, זה לא משחק מילים, יש קשר עמוק בתורה בין שני הדברים, בין דיבור שלכאורה לא משאיר רושם, לבין רושם פיזי מאוד על האור, שקשה למחות אותו, מרים מתרפאת והעם ממשיך. למה הם רשעים, המרגלים האלה? הם היו שם כשזה קרה. הם היו שם כשכל הכותרות הראשיות הכריזו מרים חולה. כשכל העם עצר, כשכל מהדורות החדשות והעיתונים, והרחילות בפינות הקפה ליד האוהל, וכל המציאות הוכתבה מדבר אחד. מרים דיברה לשון הרע, קיבלה צרת, כולנו מחכים, כולנו מתפללים. הם היו שם, ורגע אחרי, זה תחילת הפרשה שלנו, זה קורה בסוף פרשת שבוע שעבר. הפרשה מתחילה, הם יוצאים לארץ ישראל, ומה הם עושים? שוב כוח הלשון, שוב כוח הדיבור, שוב מדברים לשון הרע על ארץ ישראל, היא הוציאה דיבה על גיסתה, ציפורה, אתם מוציאים דיבה על ארץ ישראל כולה, מה זה רשעים? זה לא לשים לב למה שקורה. איך אומר את זה רשי בלשונו? היא לקטה על עסקי דיבה, היא דיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. רשעים, כי הם ראו ולא לקחו מוסר. משהו קורה להם מול המציאות, והם לא מפנימים. משהו מתחולל מול העיניים, והם לא לוקחים מוסר. מה זה לקחת מוסר? המון דברים קורים סביבנו. להתבונן ולשאול איפה זה נוגע בי, לא באופן אגואיסטי של מה אני מרגיש, מה זה עושה לי. איך אני מתקן את עצמי? נוכח מה שראיתי. ראיתי משהו רע? איך חלילה אני לא נופל בו? ראיתי משהו טוב? איך אני דבק בו? איך אני מתחבר אליו? אחרת, אני רשע. רשע זה אחד שהמציאות עוברת על ידו ולא בתוך ליבו ומוחו. רשע זה אחד שממשיך כרגיל. הייתי אומרת שאדישות שווה רשעות, הרי בזה הם חטאו, באדישות. תהיה רני, תהיה קשוב לעולם זה שסביבך. לא סתם הרב קוק היה כותב היסטוריה, לא בתת. את המילה היסטוריה הוא היה כותב בתף. השם מסתתר, היסטוריה. קדוש ברוך הוא מסתתר בתוך האירועים. תמצא אותו. אתה רואה את מרים ככה, מרים הנביאה הגדולה נופלת ככה בתחום הדיבור, ואתה מיד פרשה אחר כך נופל בהרבה יותר בגדול, זאת רשעות. זה בעצם הייתי אומרת המסר הראשון, החידוש, החידוש הראשון של הפרשה, לשים לב למציאות שסביבנו. אני רוצה להראות דוגמה באמת לתקופה המדהימה, המפחידה, המאתגרת שעברנו, ולדאוג שאנחנו חלילה חלילה לא נצא רשעים. את התמונות האלה שלח לי יוסי הניג, מבית הכנסת הגדול המרכזי של קריית שמואל, שבחיפה, יצא לי להרצות שם בעבר, מקום מאוד מיוחד להיות שם לבקר. זו התמונה האחרונה שהוא צילם, כשהם סגרו את בית הכנסת, אי אז, פרשת כי תישא, וכל כך הרבה שבועות הם היו בחוץ, והנה הם חוזרים, ברוך השם, פנימה, פרשת בעלותך. כן? דילגנו, כמעט תחומה שלם, שבועות שלמים, עולם שלם. והוא ככה שלח לי את שתי התמונות האלה ואמר, מה שהשתנה זה השלט, לא, מה שלא השתנה זה השלט לא לדבר בתפילה, זה נשאר בתוקף, ותראי מה עברנו, וואו, אני חוזר ומחליף את שם הפרשה וקופץ חודשיים שלושה קדימה, להתבונן, מה זה אומר, מה קרה לנו כאן, מה עברנו. שלחה לי שרון שיינר, אמא מירושלים, את התמונה הבאה, וממש הזדהיתי איתה. יש מחברות קשר כאלה שבהם מעדכנים את המורה על איחורים. והיא פתחה השבוע את המחברת כדי להדכן על איחור. הם חיתנו בשעה טובה את אחד מילדיהם, והייתה סעודת שבע ברכות עד מאוחר, והילדים הגיעו מאוחר למחרת לבית הספר. הגיוני, לא? הם בכלל לא החזירו אותם עד אחרי החתונה. הרבה אנשים מפחדים לחטוף בידוד, כי יש להם באמת אירוע חשוב ומיוחד כמו חתונה, אז הם קצת משתהים עם לחזור בוא נגיד, לחבר'ה, לכל מה שהולך בחוץ. ולכן בעצם היא פותחת את המחברת קשר להדכן על איחור. מסתכלת אחורה, רואה בהתרגשות, מתי הפעם האחרונה שהיא דיווחה והתנצלה שהילדה מגיעה מאוחר לכיתה? סעודת פורים, אמצע חודש אדר. זו הייתה הפעם האחרונה שבה בעצם היא עדכנה. הופ, קפצו אדר, ניסן, אייר, אנחנו כבר באמצע סיוון. מה עברנו? זה כערף עין. זה יכול פתאום לעבור ולחזור לשגרה ושום דבר לא ישתנה, שום דבר לא יתחולל בנו. האם ניקח משהו? רשעים הללו לא למדו מוסר, ראו אירועים גדולים ולא עשו כלום. האם נשכיל לעשות משהו בעקבות זה, להשתנות? כל אחד יודע מה התגלה לו על עצמו ועל הסביבה, מה הוא קיבל וקנה ורכש בקורונה וכדאי להשאיר בחיים, מה גילינו שבאמת מפריע לנו, מטריד אותנו וכדאי לנקות מהחיים, איזה התנהגויות טובות ורעות גילינו. זו הייתה תקופה מדהימה, בכל כך הרבה בחינות. אני אראה לכם קטע ששלחו לי השבוע מארצות הברית, ישיבת נועם עשתה מסיבת סיום. graduation, prom, כולנו מכירים את המונחים האלה, מנסים לייבא אותם גם לארץ, והשנה זה אחרת, בריחוק חברתי, מעט אנשים, בלי הורים, הדיון פה בארץ על מסיבות הסיום הוא בעיצומו. והנה בישיבת נועם החליטו ללכת על הטריק הבא. הם עוברים בית בית עם מסעית כזאת, ומביאים לך את ה-graduation עד הבית, את מסיבת הסיום עד הבית. כל ילד יוצא רק עם ההורים שלו, מקבל תעודה, נועם, ואפילו מצטלם עם המנהל, אבל לא עם המנהל עצמו, כי המנהל לא יכול לעבור ולראות את כל התלמידים מקרוב, יש לנו פה social distancing, אלא מצטלם עם פלקט של המנהל שכאילו מעניק לו תעודה. בואו נציץ לבית אחד, זה נמשך במשך יומיים רצופים, המנהל עבר בית בית והתרגש עם כל ילד, בואו נציץ לבית אחד של בוגר ישיבת נועם השבוע בארצות הברית.
Ladies and gentlemen, please rise as we welcome our graduate.
So we are here today to celebrate with you, to celebrate with your family this special amazing occasion. We're so proud of you, honestly.
Honored parents, family, rabbis, teachers, principals, guests, and random people just walk down the street.
We did it. Yeshiva Noam class of 2020.
אז כך זה בארצות הברית, מאוד לא ישראלי, ובכל זאת, מה לקחנו? אמרנו, וואו, ראינו תמונות מופלאות של הטיים סקוואר ריק ושל החיים שלנו בזום. מה נפיק מהמציאות הזו? אני רוצה לתת דוגמה לשני אנשים שאני עובדת איתם, מכירה אותם ביום יום, והפיקו משהו מהמציאות האפורה. אתה יכול לשמוע ידיעה בחדשות, לצקצק בלשון ולהגיד שזה נורא, ולעבור לידיעה הבאה ולשכוח. אתה יכול להזדעזע ממשהו, אז אתה תכתוב פוסט, זה הכל. יש אנשים שרואים בעיות, ואומרים, אני כאן, אני הגלגל, אני רוצה לפתור. דוגמה, עכשיו מגיע הקיץ, חזרנו החוצה, חזרנו לנסוע, הבעיה של קיץ פלוס רכבים, שמש פלוס ילדים, היא כל שנה מחדש, המס הנורא הזה שאנחנו משלמים, ילדים שנשכחים במושב האחורי ברכב, והמחיר הנורא הזה, הטרגדיות שנופלות על הורים תמימים מסכנים שלרגע שכחו. אסף פסי ממשרד הניו מדיה פסי קראוס, פנה לכמה שיותר משרדי פרסום שעדיין מצטרפים ליוזמה. אנחנו נראה עכשיו על המסך כמה מודעות כאלה, אחת אחרי השנייה, קחו כמה שניות, תסתכלו. קמפיין בעצם ויראלי שהוא יזם, והמוחות הכי קריאטיביים, הכי יצירתיים, התחילו ממש בימים האלה להוציא את המודעות האלה לאור. האם אחת מהן תציל ילד אחד? הלוואי. האם היא תזעזע אותנו, תזכיר לנו כהורים את הדיבר הזה, לא תשכח, את הציווי הזה של הקיץ, קיץ 2020, קיץ תשפ"א, לא תשכח. זה הרי הדבר יקר לנו ביותר, זה לא רציונלי. ובכל זאת זה קורה לאנשים טובים כל פעם מחדש. אז הנה, אפשר לשמוע את החדשות ולהגיד, אוי, זה נורא, לי זה, הלוואי שלי זה לא יקרה. אפשר בכלים שלך, אם אתה איש פרסום, אז בפרסום, אפשר בכלים אחרים, אבל לנסות ולשנות משהו. והנה עוד דוגמה כזו. איך אפשר לראות את המציאות ולא להישאר אדיש? אמרנו, הרשעות של אותם מרגלים היא בלשמוע צרה ולהתעלם ממנה. מרים מדברת לשון הרע? גם אני אדבר לשון הרע. זה לא משנה, אין קשר בין האירועים. אז זהו, שצריך להיות קשר. צוריאל גביזון, עובד איתי עכשיו על סדנת הבת מצווה החדשה, התחלתי לעשות סדנאות בזום לילדות בנות 11 עד 13, מוזמנים להצטרף, כל הפרטים בגוגל, אבל התחלנו לעבוד יחד, ותוך כדי צוריאל עובד על עוד פרויקט, עם השם המסקרן, 252, ככה קוראים לפרויקט החדש, 252. שאלתי אותו, מה זה ועל מה זה? הוא אמר לי, ולא ידעתי את הדבר הבא. הוא היה רווק מבוגר, והוא התחתן, ברוך השם, בשעה טובה, אחרי, שימו לב, 252 דייטים. זה יוצא לאורך ה-7-8 שנים שהוא היה בדייטים, בערך דייט לשבוע. וואו, להתארגן, להכין את עצמך, להכין את הלב, להציג את עצמך, לצאת ולהתאכזב. 252 פעמים. אז הוא פתח את הפרויקט הזה, פרויקט עזרה, הוא הבטיח לעצמו שיום יבוא והוא יעזור לאחרים. אז הנה, אפשר לעבור צרה ולהפיק ממנה לקח, למדו מוסר, לעשות ממנה משהו, פתח פרויקט חדש לליווי של רווקים ורווקות, שנמצאים במצב דומה משלו, בתקווה שהם לא יצטרכו להגיע אל המספרים האלה. אוקיי, אז אני חושבת שהגדרנו פה יפה הגדרה חדשה של רשע, אדיש שווה רשע, לא שיעורים, המציאות מלמדת אותנו שיעורים, לא צריך לשלם. קדוש ברוך הוא נותן לנו בית ספר בחינם, כל מה שקורה לנו זה שיעור, האם נלמד את הלקח? אוקיי, מה אם להגדיר מחדש גם את המונח צדיק? לכאורה שוב, בהגדרה השטחית, צדיק, אם רשע עושה דברים רעים, צדיק עושה דברים טובים. אנחנו מחדשים באמצעות פרשת שלח גם את ההגדרה של צדיק. ושני הצדיקים שלנו, אנחנו רוצים להבין מה הבדיל את כלב ואת יהושע. היו שם 12 מרגלים. רק שניים אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, צריך להמשיך, אלא נעלה, יכול נוכל, חוזרים, ממשיכים לארץ ישראל, לא חוזרים למצרים. הם צדקו, דרך אגב, ספוילר, הם צדקו, אנחנו יושבים עכשיו בארץ ישראל, בארץ חמדה, בארץ הטובה, שהם חשבו שצריך להמשיך אליה. לו היינו מקשיבים לרוב, לו הרוב היה קובע, גם בעניינים רוחניים, היינו או מתים במדבר או חוזרים למצרים. הסיפור היה נקטע. אנחנו פה כי הם צדקו. הצדיקים היו גם צודקים. מה גרם לצדיקותם? בואו נבדוק רק מה הפרשה מספרת. אינני, כמובן שהם גדלו ולמדו על יהושע, אנחנו יודעים שהוא ממש שימש את משה רבנו, ספסלים בבית המדרש, היה יושב, לומד, ודאי שהיו עוד תכונות. אבל הפרשה מציינת שתי תכונות חשובות לצדיק, למי שרוצה ללכת נגד כיוון הרוח. העניין הראשון, המאפיין הראשון הוא כלב. הפרשה מספרת, והפסוק הולך כך, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. הם יוצאים לארץ ישראל, מתחילים את המסע, מגיעים לנגב ו... לא כתוב, ויעלו בנגב ויבואו עד חברון. כלומר, מישהו אחד כאן הולך לחברון. התורה עוברת מלשון רבים ללשון יחיד. מי הולך לחברון ולמה? מה הוא עושה שם? רשי, ויבוא עד חברון. כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם. כלב לבדו, קודם כל זה הגדרה של צדיק, הוא לבדו. מאברהם אבינו, לפעמים צריך להיות לבד. אני מעבר אחד של העולם, כל העולם מעבר השני. ישראל בפני עצמה היא הרבה פעמים מעבר אחד מול העולם כולו. שוב, זה לא חובה, לא תמיד צריך להיות מעצבן שנגד כולם, אבל לא צריך לפחד מעצמאות רוחנית. כלב לבדו הלך לשם. למה הוא הלך? להשתתח על קברי אבות. בימינו לצערנו, יש דימוי כזה. איך אמר יאיר גרבוז, מנשקק מזוזות, עולים על קברים. יש דימוי כזה לעלייה לקברי צדיקים. זה לא עצמאות רוחנית, זה פרימיטיבי, זה מיושן, לפעמים יש שם גם מסחרה, זה לצערנו גם נכון, כמובן שלעלות לקברי צדיקים זה לא פרימיטיבי, אבל מסחרה בהחלט אתה לפעמים מגיע ו, היי, זה מקום קדוש פה או שזה קרחנה, מה הולך פה? אי אפשר לחבוט את הניידת הזאת ואת הרוחל ההוא ואת השוק הזה ומה קורה פה? אז באמת, כלב מזכיר לנו שהשורש הוא לבוא לקברי אבות ואימהות, ומי הם האבות והאימהות? ככה כתוב, הלך שם ונשתתח על קברי אבות. מי הם האבות? אברהם ושרה, יצחק, רבקה, יעקב ולאה. קבר רחל זה במקום אחר. אלה קברי אבותינו. הם האבות שלנו, שמעתי את ההגדרה הזאת מהרב יוני לוי, הם האבות שלנו, לא, כמו שאומרים, לא באיזה מין קלישאה. נכון, אומרים על מישהו, יש לו את העיניים של אבא? נולד תינוק, אנחנו אוהבים לעמוד סביבו, אוי, זה חמוד, יש לה את החיוך של סבתא. הם האבות שלנו באותו מובן. יו, יש לה את הלב של שרה אמנו. וואו, יש לו את החסד של אברהם אבינו. זה לא... זה אמיתי, זה ביולוגי, זה DNA, זה בדם שלנו. אם נלך דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור למעלה, אלה באמת אבות והאימהות שלנו. לפעמים שוכחים, מרוב שאומרים אבותינו, אמותינו, הם קודם כל באמת, סבתא של סבתא של סבתא של סבתא של סבתא של סבתא וכולי וכולי. אז כלב הוא בקשר אינטימי, בקשר של אבות ואימהות. הוא הולך לשם כדי לוודא. מה אברהם ושרה יגידו עליי? זו שאלה שתמיד טוב לשאול בחיים, אם אתה במצוקה. תגידו, מה האבות והאימהות, מסתכלים עליי, אבא שלי שם, אברהם אבינו, הוא אבא שלי, מה הוא היה אומר? לפעמים זה מיישר את כל הספקות ועוזר בכל ההתלבטויות. והוא מתפלל, מה הוא מתפלל? יש היום מילה הסתה, הוא מתפלל שההסתה לא תעבוד עליו, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. הולכת להיות פה עצה רעה של המרגלים, הוא כבר מריח את זה, ניסת, הסתה. תמיד מאשימים, זה הסתה וזה הסתה. אנחנו כל הזמן תחת הסתה. תפתחו טלוויזיה, הסתה. תגלשו בפיד, הסתה. תלכו לאתר אינטרנט, הסתה. תסתכלו על פרסומות ברחוב, מסיתים אותי לכיוון טוב, לכיוון רע, יש דברים שאני רוצה לקרוא. כל מה שסביבי הוא הסתה. הוא מבקש שההסתה הזו לא תחלחל לראש שלו, לא תיכנס לתודעה שלו, לא תשפיע עליו לרעה. וממי הוא מבקש? מהשורשים הכי עמוקים. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים. הוא מבקש עצמאות רוחנית. זה דרך אחת להיות צדיק. להיות מחובר לשורשים, לא לסתות, לא להתבלבל, לא להיות מושפע מהסתה חדשנית. זה כלב. אנחנו מבינים מאיפה העוצמות שלו, בסגירת מעגל היסטורית, לבסוף לבסוף הוא שבטו, גם יקבלו את הנחלה של חברון, אבל יש גם את יהושע. הם צמד חמד של אופטימיים, של מאמינים, של צודקים וצדיקים. מה קורה אצל יהושע? אז שוב, אפשר לתאר את דמותו רבות, אבל בפרשה אנחנו מקבלים שוב כלי אחד שמאפיין את יהושע ומסביר לנו מה צדיקותו, מאיפה היא מגיעה. יהושע, משה קורא לו, הנה הפסוק במפורש, זה מתואר. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה רבנו קורא ליהושע בן נון, סליחה, להושע בן נון, נון קרא לו הושע, אבל משה קורא לו יהושע. ורשי מסביר, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, התפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים. אני מחליף את שמך, אני מוסיף לך את הקדוש ברוך הוא, את היוד הזאת בתחילת השם, כדי שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך מעצת מרגלים. המילה הזאת, עצה, חוזרת גם קודם, עצה אצל כלב. הוא רוצה לא להיות ניסת בעצתם, כן? והוא, השם יושיע אותך מהעצה של המרגלים. מתחילים להבין פה מראש שהחבר'ה האלה הולכים לכיוון לא נכון. איך אני שומר על צדיקותי, על התמימות, על התואר, על הקדושה, על הצדיקות? אחד, קברי אבות, חיבור לאבות ולאמהות. שתיים, ברכה, תפילה, קשר למי? לצדיק הדור, למשה רבנו. יש אדם שמתפלל עליי שיודע מה שמי, שמשנה את שמי כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי, שמברך אותי, שהשם יושיע אותי מעצת מרגלים. זאת הדרך, מעין כיפת ברזל, מעין מעטפת שעוטפת את כלב ויהושע בהצלחה רבה. השבוע, הרב אשר כהן כתב לתלמידות שלו, בבית ספר עמית הלל ברחובות, כתב להן איגרת פרידה. זה קורה עכשיו הרבה. אני אשמח לקבל עוד, זה מאוד מעניין אותי, איך בסוף שנת קורונה, בסוף שנה מורכבת, נפרדים כרגע מבני הנוער. כתב לתלמידות שלו בדיוק על הנקודה הזו. הם יוצאות לחיים, הוא אמר, זו פרשת שלח לך, גם אתם יוצאות. השליחות מתחילה. יוצאים מחממה אחרי י"ב שנים, מסיימים כשמיניסטיות. שני הדברים האלה שילוו אתכם להצלחה. אחד, תפילה, קברי אבות, שורשים, קשר לדורות הקודמים. שתיים, קשר לאדם גדול, לצדיק, שיתפלל עליי, שיברך אותי. שוב, תראו איך זה קיבל בימינו דימוי פרימיטיבי, לקבל ברכה, כן? זה עם דימוי כזה, לבקש ברכה, ושוב, מה שכרה נכנסת בפנים? זה עולה כסף, זה לא עולה, תרומות, עמותות, למי זה מגיע? יש לפעמים דימוי גרוע לדברים האלה, ולפעמים בצדק. אנחנו חוזרים לשורש, לקבל ברכה ממשה רבנו, זה קודש קודשים. ללכת להתפלל במערת המכפלה אצל קברי אבות, להתחבר לאברהם ושרה, זה דבר נהדר. וזה מה שהופך אותם לצדיקים. אם בהתחלה ראינו שאדישות שווה רשעות, אז כאן אנחנו רוצים מעורבות ואקטיביות ופעילות, וזה מוביל לצדיקות. המיעוט הזה, צריך להזכיר, הוא צדק, ובסופו של דבר, השניים האלה, אני אומרת את זה כל הזמן, כי היום הרוב רוצה ככה, וסקרים ובחירות, כמובן בדמוקרטיה מכבדים ומקבלים את הכרעת הרוב, אבל זה לא אומר שהוא צודק, שקשור לעניינים של השקפה, של אידיאולוגיה, של ערכים. הגדרנו מה זה צדיק, הגדרנו מה זה רשע, נעבור לנקודה השלישית, האקטואלית מאוד. הפרשה שלנו היא שיעור בתעמולה. הגדרה חדשה לפייק ניוז, לא פחות. ביטוי כל כך פופולרי היום, פייק ניוז, חדשות כזב, נדמה לי שצריך להגיד. אבל זה מתחיל בפרשה, זה אולי הפייק ניוז הראשון בתורה, לא, סליחה, שבוע שעבר, עם ישראל דיבר על השומים והבטיחים והדגים שהם אכלו חינם, חופשי, זה היה פייק ניוז מסוג אחד, איזה געגועים לעבר, לא קשורים לכלום, נוסטלגיה מזויפת. עכשיו זה געגועים לעתיד, וגם באיזה זיוף. מצד אחד מתגעגע למצרים הטובה, מצד שני מדבר על ארץ ישראל הרעה. פשוט היפוך מוחלט בין טוב לרע ובין נכון ללא נכון. איך מגיעים לפייק ניוז כזה? הרי אתה לא בא ומשקר, אתה לא אומר היום יום שישי כשהיום יום שלישי. נכון? אתה לא משקר מ-0 ל-100, אתה משקר קצת. והמרגלים עושים שיעור בתעמולה, אפשר ממש ללמוד את זה. הם מביאים פירות ענקיים מארץ ישראל, תמיד אמצעי ויזואלי, זה מצוין. תראו כזה רימון ענק, כאלה ענבים, האשכולות הגדולים של הענבים, תדמיינו. איך נראים האנשים? אם זה גודל הפירות, כמה מפחידים וגדולים הם האנשים, כמה הם נוראים. הם בונים את הנאום ומתחילים בטוב. תמיד טוב להתחיל באמת כשאתה הולך לשקר. מתחילים במחמאות לארץ, ואז מגיעה המילה אפס, כלומר אבל. ושם מתחיל הרשע, שם מתחיל החטא, השקר שלהם. פתאום מתחילים ללכלך על הארץ ולייאש את העם לאט לאט. והעם משתכנע, יש להם אמצעים מאוד מתוחכמים, אפשר ללמוד את הנאום שלהם בבית ספר לתעמולה, בבית ספר לתקשורת. הם טובים, הם יודעים מה הם עושים, הם יודעים את העבודה והם משכנעים. אבל אולי החטא המרכזי שהרבה פרשנים מזכירים, ואני מזכירה אותו כי הוא אחד הדברים המרכזיים היום בתקשורת, זה הערבוב בין עובדות לבין דעות, בין מידע לבין פרשנות. זה לא שיעור בתקשורת, לא התבלבלתם, זה שיעור על הפרשה. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב מה שנלמד עכשיו. אני הרבה מאוד שנים הייתי כתבת, ועדיין כתבתנו, מסקרת דברים. שאיפה של הרבה כתבים זה להפוך מכתבים לפרשנים. יש לנו רצון כזה, אני יודעת במאחורי הקלעים, ברדיו, בטלוויזיה, בעיתון, האם כתוב למעלה כתבנו, או כתוב פרשננו. אתם אולי לא שמים לב, זה שמיים וארץ, זה מריבות, זה קרדיטים, זה קידום, זה נחשב שדרוג. האם אתה כתב או האם אתה פרשן? רובנו מה רוצים להיות כמובן? פרשנים. כתב יוצא לשטח, תחקירן, מוציא מידע, מפיק דברים, מצלם, מביא אינפורמציה, מביא עובדות. פרשן יושב עם ג'קט באולפן הממוזג ואומר, מה דעתו של כבודו? הוא הרבה יותר מכובד. המרגלים לא רצו להיות כתבים. המרגלים רצו להיות פרשנים, וכאן התחיל החטא, כי הם בלבלו. הם נשלחו להביא דוח מודיעין. אגב, מה שאני אומרת עכשיו רלוונטי, גם בחיל מודיעין, בכל מה שקשור באמן, במודיעין עולמי. האם אתה נותן לי עובדות נקיות, טהורות, אם יש דבר כזה בכלל, יבשות, או שאתה מוסיף על זה את הפרשנות שלך ומערבב לי עובדות ודעות. נסביר. הם יצאו להביא מידע. דוח מודיעיני, משה רבנו נתן להם הוראות מאוד מדויקות. תספרו על הארץ, תחזרו ותספרו לנו על העם, על הפירות, על הערים שאתם רואים. זה לא פשוט. אוטומטית בחיינו, כולנו חוטאים קצת בחטא המרגלים, בחטא הפרשנים. מאוד קשה להביא נקי את מה שאני חושב. הם כבר אפילו, עם הזמן, מדרדרים, הם אפילו לא מנסים, אפילו לא פייק ניוז של אובייקטיביות. הם פשוט אומרים כבר דעתם עד הסוף. זה קשור להמון דברים בחיים שלנו, כאימא, כראיה, כבן אדם, כחברה של אנשים. כמה זה קשה לנטרל. יש את מה שהוא עשה. הילד עשה X, ויש את הפרשנות שלי, שזה כבר Y ו-Z, ואין מספיק אותיות. הוא רק עשה X. לא, אני כבר מוסיפה על זה פרשנויות. אתם רואים את זה. את העבר ואת העתיד, אינטרפטציות. זה מאוד קשה. בסך הכל, האינפורמציה היא פשוטה. הבעל רק אמר את זה, לא, 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 הוא אמר, זה הולך 20 שנה אחורה, רבותיי, להיצמד למה שקרה, נטו, נטורל, פשוט וטבעי, נורא, נורא קשה, וזה, זה חטא המרגלים. לפני כ-600 שנה, יושב בספרד, הרב יצחק ארמה, בספרו המופלא, עקדת יצחק, הוא כותב את המילים הבאות, שימו לב, הוציאו עצמם מכלל מרגלים, ונכנסו בכלל יועצים, ולזאת הסיבה חטאו מאוד. זה חמור מאוד. ביקשו ממכם להביא מידע, הפכתם ליועצים, חטא. שווה לנסות לבדוק איפה אנחנו עושים את זה בחיים. כל מה שדיברנו היום הוא נורא פרקטי. הרשעים, זוכרים, זה אומר שהם, קרה להם משהו ולא למדו מוסר. בצ'יק אפשר לתקן את זה. מה שקורה לכם בהמשך הערב, בהמשך היום, תנסו מכל דבר ללמוד מוסר. הצדיקים, זה גם מאוד בקלות. יותר להתחבר לאבות ולאימהות, יותר להתחבר לצדיקים, לקבל ברכה, להתפלל, הופ, אתה יותר במגרש של הצדיקים. וגם עכשיו, אתה רוצה להתרחק מפייק ניוז, תשים לב איפה אתה מוסיף את הפרשנות האישית שלך. זה כל כך קל. זה לא חטא של לקום ולעשות משהו. זה לא לאכול חזיר, זה לא להדליק אש. זה בניואנסים, בדיבור, במחשבה, בניואנסים של איך שאני מסתכל על המציאות. והמרגלים טעו כאן ובגדול. אני רוצה להוסיף משהו בעקבות הרבי מלובביץ', וגם בעקבות החוקר היהודי הנודע, אברהם מסלו, מפירמידת הצרכים של מסלו, למי שמכיר. והוא כותב, מסלו, ורואים את זה גם אצל הרבי מלובביץ', שבעצם המרגלים הם גם פחדו מגדולה. זה לא סתם שהם, אוקיי, עובדות דעות. הם היו צריכים לפרשן את המציאות בצורה חיובית. אנחנו כיהודים, אני לא סתם עיתונאי יבש. תביא עובדה ולא דעה. עכשיו, זה הסוגיות, אני אגיד עוד מילה לתקשורת, כי אני לא יכולה שלא. כל דבר, דיונים על ליברליות, על דת ומדינה, דיונים על תוכנית הריבונות, דיונים על בגץ, דיונים על חרדים ועל ציונות דתית ועל מכינות גם צבאיות, ודיונים על בחירות ועל ביבי. אין דבר, אם אין דבר כזה אובייקטיבי, אם הכל סובייקטיבי, אז כל הזמן מחנכים אותנו. אתה לא מביא לי עכשיו דעות על דת ומדינה. אתה מביא לי את את העובדות. אפילו הנפח שאתה נותן לדברים, אפילו הגודל, השבוע נורא התעסקו עם איזה פלאפל אחד שהפסיק את תעודת הכשרות. מה הדיון? אם הוא לא משלם למשגיח כשרות, אז הוא לא כשר, אז אין לו תעודת כשרות. לא, הרבנות הזאת אשמה. הבן אדם החליט לוותר על התעודה. אוקיי, לי זה נורא ברור, להרבה אחרים לא. מצד שני, נתפס השבוע תושב הגולן שהצית, הצית מוסדות דת בישראל, מתוך מחאה, מתוך זעם. זה פשע שנאה? אם זה היה מגזר אחר, מקום אחר, זה היה מתויג בצורה אחרת. אני חושבת ששמעו יותר על הפלאפל הקטנצ'יק הזה, מאשר על שורת מעשי הפשע האמיתיים של אותו אדם. דוגמה, כלומר, אם אני יושב בתור עורך בדסק, או אם אני יושב באלגוריתם של פייסבוק, זה בעיניי יותר גדול מזה, כי נטיית הלב שלי, כי הדעות שלי, אופה, אופה, אתה פרשן ולא כתב, אתה נופל לך את המרגלים. זה בהמון דברים, תשימו לב, כל הזמן מחנכים אותנו. אבל פה אומר לנו הרב מלובביץ', המטרה היא לא להיות עיתונאי מדויק, המטרה היא להיות יהודי טוב, ויהודי טוב מפרש לטוב. יש מציאות, תשפוך עליה אבקת אופטימיות. לצערנו רק שניים שפכו אבקת אופטימיות, 10 שפכו אבקת פסימיות, וזו הייתה התוצאה. ופה מסלו עוזר לנו. מסלו מדבר, יש לו מחקר שנקרא תסביך יונה, יונה קומפלקס, Understanding our fear of growth, להבין את הפחד שלנו מגדולה, הפחד שלנו מלגדול ומלצמוח. ואומר מסלו שאנשים לא רק מפחדים מכישלון, יש חרדת כישלון, הם גם פוחדים מהצלחה. למה יונה? יונה הנביא היה לו תפקיד שליחות אלוקית, ברח לבטן היונה, ברח ללוויתן, אני בורח מהגדולה. תסביך יונה, הפחד מגרוץ, הפחד מגדולה, זה בעצם מה שיפיין אותם. חבר'ה, אתם בדרך לארץ ישראל, להגשים את החיבור של עם, תורה וארץ, לתקן את העולם, להביא את המשיח. אימאלה, בוא נשאר במדבר. הפחד מגדולה, תסביך יונה, זה הפחד שלנו מלממש את מלוא הפוטנציאל שלנו. זה לא סתם ערבוב עובדות ודעות. למה הם לא נטו לצד החיובי? למה הם נטו לצד השלילי? אנחנו מפחדים לא רק להיכשל בחיים, אנחנו מפחדים להצליח יותר מדי. יש איזו תקרת זכוכית שאנחנו שמים על עצמנו, וזה מה שהמרגלים עשו. אמרו לעם, עזבו, נשאר במדבר, עזבו, נחזור למצרים. רק לא לממש את הדבר הכי גדול שצריך לקרות אי פעם, שעם ישראל יתנהג באופן המתאים והמלא ביותר בהתאמה לארץ ישראל. ואז השמיים הם הגבול, אין סוף. כי מציון תצא תורה, אור לגויים, וגר זאב עם כבש, הכל אמור להתממש. מפחיד, אימאלה, גדול עליי. אז עדיף להישאר במדבר. ועד היום אולי זה קצת מפחיד אותנו, החזון הזה, אנחנו רואים את העולם, את המשברים שהעולם אומר, עובר. כל כך הרבה חברים יקרים אומרים לי בארצות הברית, אמריקה לא תחזור למה שהיא הייתה. זה המשבר הקשה בתולדותיה. אמריקה שהכרתם היא כבר לא אמריקה. מה זה אומר עלינו? על האמריקניזציה. ראיתי מאמר יפה של ארי שביט, אומר, תתחילו לחשב מסלול מחדש ולהפסיק לייבל לפה ערכים אמריקאים, תראו למה זה מוביל. לא רק במשבר הקורונה. זה, אני אגיד משהו, זה אולי הדבר הקל יותר. זה שאמריקה פספסה את הקורונה, אתה עוד יכול להסביר בצורה רציונלית. זה שמתוך הקורונה היא מתגלגלת למחוזות של שנאת חינם, של פשע ברחוב, של ירי, של משטרה שלא יודעת, שהורגת, רוצחת, אפשר להגיד, בדם קר, צעיר שחור, למתח כזה, בין שחורים לבנים, בין קבוצות, על הדרך, הרבה פעילויות אנטישמיות, זה לא הדבר המרכזי, זאת התפרקות אמיתית, במקום סולידריות בתקופה הזאת, אנחנו רואים בישראל את האווירה של כולם ביחד, של רק תן לי כבר לצאת למסעדה, היינו השבוע בבית קפה, נהניתי לשלם לבעל העסק, תן לי לשלם לו, למלא לו את הקופה, שרק נוכל לחזור לתיירות פנים, באמת, זה טוב אולי אם הטיסות עוד יפסיקו לאיזה זמן, ואת כל הרעב הזה אצלנו פנימה, יש כל כך הרבה למי לתת עכשיו, לבעלי עסקים, במקום זה אתה לא מספיק הקורונה אכלה, אתה עוד שובר חנויות, אתה מנפץ, אז העולם כפי שהכרנו אותו, משתנה באירופה, בארצות הברית, כמובן בעולם באסלאם, כמובן בסין, שמשם התחיל הסיפור הזה, באופן שעדיין יש בו שאלות ומסתורין, ובתוך כל זה ישראל, יש לה ייעוד, יש לה תפקיד, המרגלים ידעו למה הם מפחדים שהדבר הזה יתממש, הוא גדול, הוא ענק, הוא עצום, הוא עצמתי, שלא נפחד מהייעוד הגדול הזה שלנו. זו הנקודה השלישית, הפייק ניוז הזה, ובכל זאת לא השארנו אותו רק ברמת התקשורת, אלא חפרנו קצת יותר עמוק ממה זה לפעמים מגיע. ואני אגיד בזהירות, אולי גם היום, הסיקור התקשורתי של היהדות מגיע מהפחד הזה, להיות פה אנחנו, לא להיות פה אמריקה, אלא להיות פה ישראל. אולי לכן אומרים לנו, תראו, אתם נהיים איראן, כי זה לא להיות איראן ולא להיות אמריקה, זה להיות ישראל, זה לפתוח פה אלטרנטיבה תרבותית רוחנית, אופציה שלישית. אולי זה מה שמפחיד אותנו, הפחד מגדולה. ולכן מסמנים, ממסגרים ככה תורה, ככה רבנים, יהדות שווה בעיה, הדוסים האלה רק מפריעים למציאות, התורה, השבת, הכל זה אילוצים, הכל זה לא טוב, זה מפריע לאוטובוסים, מפריע לקשרות, כל המצוות האלה שהחזיקו אותנו 2,000-3,000 שנה, הן מגבלות לא רלוונטיות. אולי גם כאן זה נובע מאיזה פחד מגדולה, כי חזרנו לפה לממש את זה סוף סוף, שואלת פה את זה בשאלה פתוחה, ונעבור אל הנקודה הרביעית והנקודה האחרונה. מסכמת, דיברנו על רשעים, הגדרה חדשה לרשע, הגדרה חדשה לצדיק, הגדרה טיפה יותר עמוקה לפייק ניוז, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו הולכים לדבר על גבירותיי, על הנשים בדור המדבר. זה לא אני, זה לא פרשנות פמיניסטית ניו אייג'ית שנכתבה אתמול בבוקר, זה לפני 500-600 שנה נכתב בפולין, על ידי הכלי יקר, הפרשן הרב לונצ'יץ', שבספרו הכלי יקר כותב את הדבר המהפכני הבא. האנשים היו שונאים את הארץ, הוא כותב. האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אבל הנשים היו מחבבות את הארץ. אתם לא רואים את כל זה בשקף, אני מקריאה קצת יותר ארוך. הנשים רצו להגיע לארץ. על כן אמר הקדוש ברוך הוא, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. יותר היה טוב לשלוח מרגלות מאשר מרגלים. אתם רוצים כותרת? למה חטא המרגלים הוא חטא? כי לא שלחו מרגלות. באותו דור, אני אגיד אולי גם בדורנו, אולי גם בדורות אחרים, באותו דור הנשים קלטו את העסק יותר טוב מהגברים. הם הבינו את המשימה, הם הבינו לאן הולכים, אנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך. במצרים, מרים, שפרה, פועה, יוכבת, הן כולן עוצמתיות, הן כולן מניעות קדימה את הגאולה, אומרות לגברים, אנחנו לא מתגרשים אלא מתחתנים, מביאים עוד ילדים לעולם, ממשיכים להסתיר את משה בתיבה, מצליחים אפילו להעניק אותו על ידי אמא שלו לפני שהוא מגיע לארמון, שומרים עליו ביאור, יוצאים קדימה, נשים צדקניות, בזכותן נגאלנו ממצרים, לא שינו את שמם, את לבושם, את האידיאולוגיה שלהם, הייתה שם מסירות נפש נשית. בכלל, להמשיך ללדת במציאות הזאת. יוצאים ממצרים, מרים מחנכת את הנשים, בשירה, בריקודים, בתוף מרים המפורסם, עד היום בגני הילדים, ככה קוראים לתוף הזה. מרים מתווה דרך, היא אשת חינוך, כותב הרב משה צבי נריה, מרים מצליחה בחינוך יותר ממשה ואהרון. אני לא הייתי אומר דבר כזה. אבל משה ואהרון לא מעבירים לגברים את המסר, כפי שמרים מצליחה להעביר לנשים. מרים עושה את זה מתוך שמחה, ריקוד, שירת מרים, תמיד באקטיביות, תמיד בחווייתיות. נשים אוהבות את זה, ואנשים קולטות את המסר של מרים הנביאה. ממשיכים, חטא העגל. הגברים רצים לשים זהב וכסף, ואנשים לא רוצות. חטא המרגלים. הגברים רצים אל עבר חטא המרגלים, ואנשים לא מוכנות. בנות צלופחד, באיזה שמחה הן רוצות נחלה בארץ ישראל ומבקשות, תנו לנו אחוזה. זה ממשיך הלאה, במשכן, הנשים רצות אל המשכן, הן הראשונות לתת זהב וכסף. שוב, בחטא העגל הן היו אחרונות. במשכן, במצווה, הן הראשונות. בגברים, אחריהן בעצלתיים, הנשים מזהות טוב יותר את מה שקורה פה. פחות מקטרות, יותר מאמינות. פחות סובלות, יותר מבינות שזה מחיר בדרך. ולכן אומר הכלי יקר, הרב לונצ'יץ', אם הייתם שולחים מרגלות ולא מרגלים, היינו כבר בארץ ישראל. לא היינו נתקעים 40 שנה במדבר, והיה יותר טוב לשלוח נשים. הרב שלמה אפרים מלונצ'יץ' רק מעלה נקודה שעולה אצל הרבה מאוד פרשנים. הקול הנשי, אגב גם מול קורח, נשים מצילות שמה, את און בן פלט שרוצה לרוץ למריבה, גברים מתחילים איזה מחלוקת מטופשת של אגו וכבוד. אנחנו רואים פעם אחר פעם שהם מבינים, מבינות, מה זה מצרים ומה זה ישראל, מה זה תורה ומה זה משכן, מה זה מצוות ומה זה עבירות. אנחנו לא אומרים שוויון, אנחנו לא אומרים נשים שווה גברים, לא. Can everything you can do, I can do better. מכירים את זה. כל מה שאתה עושה, אני יכולה לעשות יותר טוב. לא, המטרה היא לא לנצח את את הגבר בטנק. המטרה היא לא להגיד, אני אבנה יותר טוב פירמידות וערים מסכנות, אני גם יותר חזקה פיזית. לא, ממש לא. המטרה היא להגיד שיש פה קולות שונים, משלימים, חשובים, קדושים, שניהם צריכים להישמע. זה מאוד מרדד להגיד שאין הבדל. קודם כל, ודאי שיש. אבל דווקא מתוך זה, האישה יכולה לתרום יותר. אם תיתן לה את מקומה ולהשמיע את קולה המיוחד, ניגאל ממצרים, ניגאל מהמדבר, ניגאל אולי גם מהגלות הנוכחית. כלומר, יש פה איזושהי הגדרה, הייתי אומרת, אחרת של נשיות, מאוד עוצמתית, מאוד בטוחה בעצמה. מרים לא רבה עם משה ואהרון. יש לה את המקום שלה, את הנישה שלה, המכובד מאוד. איך עם ישראל כולו מעריץ אותה. מרים יוצרת מנהיגות ברוח שלה, בדרך שלה, לא מתחרה, אלא משלימה. שוב, לא מתוך קרבות, הורדות ידיים, תמיד מלחמת המינים, לא? מה, צריך פה את שנינו, צריך להתקדם ביחד. זה לא, לא הורדות ידיים, זה נתינת ידיים. ומנהיגות משולבת, אני כמעט אומרת מנהיגות ממשלת אחדות, כן? ראש ממשלה חליפי, אבל מנהיגות משולבת, הקול של אהרון, על מה שהוא מייצג, הקול של משה והקול של מרים, אלה הם שלושת הרועים, שלושת הנביאים, לא נרחיב עכשיו, כל אחד מהם ותרומתו מקדמת אותנו לעבר ארץ ישראל, לעבר תיקון העולם והגאולה. אני מסכמת, עשינו פה באמת טעימות מפרשת שלח, היא יותר עמוקה ממה שדיברנו. אבל העלינו פה ארבע נקודות של שיעורי בית. אחד, רשעים שווה אדישים. לא להתעלם מהשיעורים שהשם שולח לנו. שתיים, צדיקים שווה קשורים לאבות ולאימהות, לתפילה, לתורה, לברכה, למשה רבנו, לקברי אבות. שלוש, פייק ניוז. תשים לב בין עובדות לדעות, לא רק בחדשות, בבית שלך. מה בעלי אמר? הוא רק אמר את זה. למה את משתילה עליו עכשיו פרשנויות שרצות איתך כבר 20 שנה בראש? שקט, תקשיבי למה שהוא אמר. נכון גם להפך דרך אגב. פייק ניוז זה להרבה עובדות ודעות, ובעומק הדבר תמיד לתת פרשנות חיובית. אם אני יכול להוסיף פרשנות, אז שהיא תהיה חיובית, לא לפחד מגדולה, לא לפחד להגשים את החלום הגדול הזה שגנוז בתוכנו. כן, התסביך יונה שחס וחלילה לא נלקה בו גם בדור שלנו. נקודה רביעית זה הקול הנשי החשוב, אותו קול שנשמע אז, לא קול של אנטי, ולא קול שאומר אני יכול לעשות הכל, ולא קול שמורד בתורה ובקדוש ברוך הוא, אלא קול שמגיע מתוך זה, מתוך המסרים המופלאים של מרים הנביאה. ואולי זה יפה לסיים ככה, כי הפרשה הקודמת הסתיימה באותו לשון הרע, בלקח הזה, גם מרים, התורה לא מטשטשת גם את החלקים האלה של המנהיגים שלנו. אז ככה זה הסתיים בשבוע שעבר, והיום אנחנו מסיימים, והעוצמה של מרים, במה לומדים ממנה, לא בלשון הרע, אלא בלשון הטוב, וכי חינכה דור שלם בדרך הנכונה. שנלמד בעזרת השם את הלקחים, שהמסע שלנו בארץ ישראל הסתיים בתוצאות טובות יותר מפרשת שלח, ואנחנו אפילו מקבלים בסוף הפרשה כמה סימני דרך, מצוות ציצית למשל, מצוות חלה, ששוב קשורה הרבה לאנשים. בשביל לזכור את כל המסרים הגדולים האלה, פרשה מורידה אותם לחיי היום-יום, בצורה הכי פרקטית, להסתכל בציצית ולהיזכר, להפריש חלה ולהיזכר. ושוב, יגידו, לא, הגבר רוצה להפריש חלב, האישה רוצה הציצי. רגע, כל אחד והתזכורות שלו, כל אחד והסימנים שלו, ומתוך ההשלמה הזו, בעזרת השם, שבאמת נזכה בארץ הזו, לדעת שטובה הארץ מאוד מאוד. תודה רבה. אני מראה לסיום את השקף הקבוע שלנו, כל מי ששואל מתי יש הרצאות, אז אין, יש הרצאות זום, יש לינקים, אנחנו עוד לא מחזירים את האירועים הפומביים כרגע, אבל את כל התכנים אפשר לקבל באהבה, בהתנדבות על ידי המתנדבים שלנו, אתם רואים את המספר העברי והמספר האמריקאי, להתחבר בחינם כמובן, ולעקוב אחרי כל התכנים, החלק היומי, השיעור השבועי ועוד.